גיטין, דף למדלד, מתחילים בעזרת השם, שורה שישית מלמעלה, מספרת הגמרא מעשה באדם בשם גידול, שם אביו, הוא היה בר רעילאי. שדר לה גיטה לדביטו, שלח לאשתו גט על ידי שליח. אזל שליחה, הלך השליח, אשכחה, הוא פגש שהיא הייתה יושבת דהווייתווה ונבלה, ועוסקת בהריגה של הריג. פנה אליה ואמר לה, הגיטך, זה הגט שלך. היא לא לקחה את הגט, והיא אמרה לו, אמרה לי, זיל השתה, עכשיו לך, מיה, ותה למחר, תבוא מחר. עזה לגבי, השליח חזר לגידול, ואמר לי, הוא סיפר לו מה שהיה. אז גידול כל כך שמח, פתח ואמר, ברוך הטוב והמיטיב, שלא נתת לה את הגט. הוא גילה דעתו שהוא חוזר בו מהרצון שהיה לו לגרש אותה. היה ויכוח בין אביי לבין רבא, האם זה מבטל את הגט או לא. אביי אמר, אף על פי שהוא גילה דעתו בזה שהוא אמר, ברוך הטוב והמיטיב, שהוא רוצה לבטל את הגט, בכל זאת, ולא בטל גיטה. אם אחר השלח ייתן לה את הגט, היא מגורשת. רבא חולק, הוא אומר, כיוון שהוא אמר ברוך הטוב והמיטיב, הוא גילה בדעתו שהוא חזר בו, וזה נחשב שהוא מבטל את הגט, גיטה. במייקה מפלגי, מה הוויכוח שלהם? בעניין גילוי דעתה, האם שהבעל מגלה דעתו שהוא רוצה שהגט יהיה מבוטל, האם זה נחשב כמו שהוא מבטל מפורש את הגט? בגילוי דעתה בגיטה כמפלגי, דה באי סבר, גילוי דעתה בגיטה לאו מילטאי. זה שהוא מגלה דעתו ברצונו שהוא רוצה שהגט יהיה מבוטל, זה לא נחשב שהוא ויטל. והשליחות קיימת, והשליח יכול עדיין לתת את הגט לידי האישה. ורבא סבר שזה כן מועיל, גילוי דעתה בגיטה מילטאי, זה שהוא מגלה דעתו שהוא לא רוצה את הגט, זה מבטל את השליחות. אמר רבא, יש לי הוכחה, מינה אמינה לה, מאיפה אני אומר את דבריי, שגילוי דעת מועיל לבטל את השליחות של הגט. היה מעשה ברב ששת, שהוא הכריח אדם לתת גט לאשתו. אשכלה גיטה להו גברה בעל כורחי. הבעל אמר, אחרי שהגט נכתב, אמר לו לעדים, לסעדי, הכי אמר לכו רב ששת לבטל גיטה. כך אמר לכם רב ששת לבטל את הגט. ורב ששת הצריך, אצריכי רב ששת, גיטה אחרינה, שיכתבו גט אחר. רואים לכאורה שבזה שהבעל גילה דעתו שהוא לא רוצה את הגט, בזה הוא ביטל את הגט. והבעיה שסובר שגילוי דעת לא מבטל את הגט, הוא אומר ששם אפילו לא היה גילוי דעת בדבריו. אתו רב ששת מבטל גיטה דאין שיהווה, וכי רב ששת יכול לבטל גיטין של אנשים, הבעל מבטל את הגט, לא רב ששת. אלא, מה היה הסיפור שם? הבעל, היא הוא בטלה. בעיקרון, הבעל מפורש אמר שהגט הזה בטל. הוא לא רק גילה דעתו שהוא רוצה שזה יהיה בטל, הוא מפורש ביטל את הגט. ולכן רב ששת הצריך לכתוב גט אחר. והיידיקה אמר לו, אחי, למה הוא אמר שרב ששת אמר שהגט בטל? משום דפנוי, אנשים מכים, בגלל שהיו לרב ששת אנשים שעיקו את מי שלא עשה כרצונו. הוא פחד מהם, ולכן כששאלו אותו, למה ביטלת את הגט? הוא אמר שרב ששת הורה לעשות את זה. ואמר אביי, מינה אמינה לה, מניין אני אומר את דבריי, שזה שהבעל מגלה דעתו שהוא לא רוצה את הגט, כל זמן שהוא לא ביטל במפורש, הגט עדיין קיים, והשליחות עדיין קיימת. מהמעשה שהיה, דרב יהודה, אשכלי גיטה, לחתני דרב ירמיה הבירה. רב יהודה הכריח את חתנו של רב ירמיה הבירה, שיכתוב גט לאשתו. אחרי שכתבו את הגט, בטלי, הוא ביטל את הגט לפני שנתנו את זה לידי האישה. תנא אשכלי, רב יהודה הכריח אותו פעם שנייה לכתוב גט. לכתוב גט אחר. אחרי שכתבו את הגט השני, הוא בטלי, לפני שהביאו את זה לידי האישה, הבעל ביטל פעם שנייה את הגט. עד ארתנה ואשכלי על כורחי, פעם נוספת רב יהודה חזר וקפה לכתוב גט נוסף, ואז אמר לו רב יהודה לעדים, לסעדי, אחרי ששמעתם מהבעל שהוא אומר לכתוב גט, הוטיבו קרי באונייכו, תניחו חתיכות דלת דקות באוזניים, לאטום את האוזניים, כדי שלא תשמעו אם הבעל יבטל פעם נוספת את הגט. וכתובו לי, תכתבו את הגט על פי מה שהוא אמר לכם, ולא תוכלו לשמוע איך הוא מבטל. מוכיח הבית מהסיפור הזה, אי סלקא דעתך, גילוי דעתא בגיטא מילתאי, מיילא בדעתך שעצם זה שהבעל מגלה דעתו שהוא לא רוצה את הגט זה מספיק, החזו לדקראית בתריו, מה זה עוזר שהם מותמים לעצמם את האוזניים, וכי הם לא רואים איך שהוא רץ אחריהם לומר להם שיבטלו את, שהוא מבטל את הגט, הוא מגלה בזה דעתו שהוא לא רוצה את הגט, ובכל זאת אתה רואה שזה לא מבטל, כי גילוי דעת לא מבטל, ורבה שסובר שגילוי דעת כן מבטל, הוא דוחה את הראיה, כי זה שהם רואים שהוא רץ אחריהם כל זמן שהם לא שומעים, שהוא מגלה דעתו שהוא מבטל, יכול להיות איידיק הראית בתריו, מה שהוא רץ אחריהם זה לא בשביל לבטל, אלא בדיוק הפוך. עד הרבה, דאמר לו, אולי הוא רוצה לומר להם, אשור, תתחזקו, הבו לה, היה, תביאו לה כמה שיותר מהר. כי איך, אדמי שלם צער, עדה הוא גברה, כדי שיסתיים הצער של אותו אדם, של החתן של רבי ירמיה הבירה, הבעל הזה שכל פעם ביטל את הגט, ציירו אותו כנראה, אז אולי זה הסיבה שהוא רץ אחריהם, שכבר הזדרזו לתת את הגט, כדי שיפסיקו לצייר אותו. כל זמן שלא שומעים מפורש, שהוא מגלה דעת שהוא לא רוצה את הגט, זה שרואים אותו רץ אחריהם, זה עצמו לא נקרא גילוי דעת, שהוא בא לבטל את הגט. ואמר אביי, מינה אמינה לה, ראיה נוספת מינן אני אומר שגילוי דעת בגט זה לא כלום, זה לא מבטל. דאודה אמר לו, היה אדם שנתן גט לאשתו בפני עדים, והוא אמר להם, היא לא עתינה עד תלתין יומין לוי גיטה, אם אני לא אבוא עד 30 יום יחול הגט. עתה, בתוך 30 יום הוא הגיע, אבל הוא לא היה יכול לעבור, הוא לא היה יכול להגיע לגמרי למקומו, הוא כמעט הגיע. הוא פסקי מברה, הפסיק אותו מעבר הנהר, כי לא היה לו ספינה לעבור את הנהר, הספינה הייתה בדיוק בצד השני של הנהר, והוא היה צריך להמתין. והוא ראה שעוד מעט עובר, עוברים ה-30 יום, הוא לא רצה שהגט יחול. אמר לו, אז הוא אמר לאלה שהיו בסביבו, חזו דעתי, חזו דעתי, תראו, הגעתי, הגעתי. לא התקיים התנאי, ואם כן הגט לא חל. ובאו לשאול את שמואל, בעצם הוא לא באמת הגיע, כי עיכב אותו הנהר, שהוא לא היה יכול לעבור. אמר שמואל, לא שמי מתיה, זה לא נחשב שהוא הגיע, והיא מגורשת. רואים כמו דעתו של אביי, כי פה בעצם אין לך גילוי דעת גדול מזה, שמאדם אומר, תראו שהגעתי, שהוא לא רוצה לגרש אותה, ואף על פי כן שמואל פסק שמגורשת, מתרצת הגמרא ורעבה, הוא דוחה את הראיה. זה לא ראיה שגילוי דעת לא מועיל לבטל את הגט, כי את הוא הטם וחישם הוא גילה דעתו די לביטולי גיטה ביי, שהוא רוצה לבטל את הגט? לא, הטם לקיומי תנאי כביי, שם הוא סך הכל רצה לקיים את התנאי ולבוא בתוך 30 יום. והלא יקיים תנאי, למעשה הוא לא קיים את התנאי, כי הוא לא הגיע ולכן היא מגורשת. אבל אם הוא היה מגלה דעתו שהוא רוצה להפקיע את הגט על ידי שהוא היה מבטל את הגט, זאת אומרת, אם הוא היה מגלה דעתו שהוא רוצה לבטל את הגט, היא כן הייתה, זה כן היה מועיל לבטל את הגט והיא לא הייתה מגורשת. מספר את הגמרא, ההוא דאמר לו, היה אדם שנתן גט לאשתו שרק הייתה מאורסת. היום בזמננו, מה שנקרא מאורסת, זה כשהחליטו שרוצים להתחתן, הקלה והחתן, זה לזה. אבל בזמן המשנה והגמרא, אירוסין היה שהבעל קידש את האישה בקידושין, כדת משה וישראל. רק מה? עדיין לא נכנסה לחופה, עדיין לא היה נישואין. היום בזמננו עושים את שני השלבים זה אחר זה. מקדשים בדרך כלל בטבעת, ואחר כך עושים נישואין שהבעל מכניס אותה לחופה, שהיא יוצאת מבית אביה לבית בעלה. אבל בזמן המשנה והגמרה, היה קודם כל אירוסין, היה מקדש אותה, והיא הייתה נשארת בבית אביה, תקופה, ואז אחרי תקופה היה הנישואין, שהיה מכניס אותה לחופה, הייתה יוצאת מבית אביה לבית בעלה. כמה מדובר שהוא רק קידש אותה, והוא נתן לה גט ואמר, היא לא נסיבנה עד תלתין יומין להביא גיטה. אמר לפני העדים, שאם הוא לא יתחתן איתה תוך 30 יום, היא תהיה מגורשת. כמעט הוא תלתין יומין, עברו 30 יום ועדיין לא נכנסה לחופה, לא נסע אותה בנישואין. אמר לו, אז הוא אמר לעדים, הרי אני תרחתי כדי שהנישואין יהיו בזמן. התרחנה. ורק באונס לא הצלחתי להכניס אותה לחופה, ולכן אני רוצה שהגט לא יחול. אומרת הגמרא, זה לא מועיל, כי למאי נחוש לה? למה נחשוש ונאמר שהגט לא יחול? אם משום אונסה, אם בגלל שהוא לא הצליח להביא אותה לנישואין, זה היה מחמת אונס, לא חוששים לזה? כי אנחנו פוסקים, אין טענת אונס מועילה בגיטין. אם התנאי לא יתקיים, הגירושין חלים. ואם משום גילוי הידעת בגיטה, שמגלה דעתו שהוא לא רוצה לגרש אותה, ובשביל זה אתה רוצה לבטל את הגט, הרי יש בזה פלוג תדע אביי ורבה, הוא. יש בזה ויכוח בין אביי ורבה. ואביי סובר שלא מועיל גילוי דעת בגט, וכמו דעתו של אביי ככה ההלכה. כידוע שבכל מקום שיש ויכוח בין אביי לבין רבה, בדרך כלל ההלכה היא כמו רבה. חוץ מבשישה מקומות, והראשי תיבות שלהם זה יעל כגם. והגימל של הראשי תיבות זה גילוי דעת בגט, במקרה שלנו, שפוסקים כמו אביי, שלא מועיל גילוי דעת בגט. ולכן היא מגורשת. מעשה נוסף, אהודה אמר לו, היה אדם שנתן גט לאשתו הארוסה בפני עדים, והוא אמר להם, היא לא נסיבנה לריש ירחד האדר לאב הגיטה. אם אני לא אכניס אותה לחופה עד ראש חודש אדר, שהיא תהיה מגורשת. כמעט הריש ירחד האדר, כשהגיע ראש חודש אדר והוא עדיין לא נשא אותה, אמר לו, מה, אני לא אמרתי ראש חודש אדר, אמרתי ראש חודש ניסן. הוא טעה, הוא היה סבור שהוא אמר ראש חודש ניסן, ענה לריש ירחד הניסן אמרי. הוא רוצה שהגט לא יחול. אומרת הגמרא, הגט כן חל. למה? למה אני חוש לה? למה נאמר שהגט לא יחול? אם משום אונסה, אם תאמר שזה היה אונס, הוא היה אנוס, הוא היה סבור שהוא אמר עד ראש חודש ניסן, הוא שכח שהוא אמר עד ראש חודש אדר. לזה לא חששים, כי אנחנו סוברים שאין טענת אונס מועילה בגיטין. ואם משום זה שהוא גילה גילויי דעת בגיטה, שהוא לא רוצה לגרש אותה ולכן אתה רוצה לבטל את הגט, כבר אמרנו שבזה יש פלוג תדע אביי ורבה הוא, יש בזה ויכוח בין אביי לבין רבה, ואנחנו פוסקים כמו אביי שלא מועיל גילוי דעת בגט. היה לנו ויכוח בתחילת הפרק לעניין שבראשונה בעל ששלח שליח שייתן גט לאשתו, היו לו שלושה דרכים לבטל את השליחות. או על ידי שהוא מודיע לשליח שהוא מבטל את השליחות, או על ידי שהוא מודיע לאישה שכששליח יגיע שתדע שהוא ביטל את השליחות, או על ידי שהוא מודיע לפני בית דין שהוא מבטל את השליחות. כמה דיינים צריכים בהרכב הזה של בית הדין כדי שהוא יוכל לבטל בפניהם את השליחות של הגט? היה ויכוח בין רב נחמן לבין רב ששת. רב ששת אמר שצריכים שלושה דיינים, ורב נחמן אמר שמספיק שניים. ובוויכוח הזה הלכתה כרב נחמן, שמספיק שניים. וכן נפסקה הלכתה ההלכה כמו רב נחמן, במה שהוא הכריע כדעתו של רבי, בשני הוויכוחים שיש לרבי עם רבן שמעון בן גמליאל. גם בוויכוח הראשון, לעניין התקנה שתיקן רבן גמליאל, שאדם מינה שליח לתת גט לאשתו, תיקן רבן גמליאל שאפשר לבטל את השליחות רק על ידי שמודיעים או לשליח או לאישה שמבטלים את השליחות. אבל אם הבעל לא הודיע לא לשליח ולא לאישה, אלא הוא בא להודיע לשניים או שלושה אנשים ועושה אותם כבית דין, ורוצה לומר להם שמבטל את השליחות, אומר רבן גמליאל שלא יעשה את זה. השאלה היא, מה יקרה אם הוא כן עשה? רבי אומר שזה מועיל והשליחות מבוטלת, ורבן שמעון בן גמליאל אומר שזה לא מועיל והשליחות לא מבוטלת. בוויכוח הזה פסק רב נחמן כמו רבי, שהשליחות באמת מבוטלת. וגם בוויכוח השני שיש לרבי עם רבן שמעון בן גמליאל, במקרה שהבעל כן ביטל את הגט אצל השליח, רק מה? היו כאן כמה שהבעל מינה אותם לתת את הגט. והוא הלך וביטל את השליחות רק אצל אחד או שניים מהם, לא אצל כולם. האם זה מועיל לבטל או לא? רבי אומר שכן, רבן שמעון בן גמליאל אומר שלא. וגם בזה פסק רב נחמן כמו רבי, ושני הדברים האלה פוסקים כמו רב נחמן שהלכה כרבי. וכן, הלכתה כנחמני. ההלכה היא כמו דעתו של אביי שאמר שלא מועיל כשהאדם מגלה דעתו שהוא רוצה שהגט יהיה בטל, כל זמן שהוא לא ביטל במפורש. אומרת המשנה, בראשונה בהתחלה, לפני שתקנו תקנה מיוחדת, אדם שהיה לו שני שמות, אבל רגילים לקרוא לו באחד מהשמות. אז כשכותבים גט, היו כותבים את השם שרגילים לקרוא לו. היה משנה שמו ושמה. היה כותב את השם שרגילים לקרוא לו. אף פי שכולם יודעים שיש לו עוד שם, אבל מכיוון שלא משתמשים בשם השני, לא היו כותבים אותו. התוספות ריד מביאים שלא גורסים את המילים שם עירו ושם עירה. התקין רבן גמליאל הזקן, שיהיה כותב בגט, לא רק את השם שרגילים לקרוא לו, אלא איש פלוני וכל שום שיש לו. יש מהראשונים שאומרים שפשוט כותבים את כל השמות, דמתקרי כך ודמתקרי כך. יש ראשונים שאומרים שפשוט כותבים את המילים וכל שם שיש לו. וכן בשם האישה, תיקן רבן גמליאל הזקן, שיכתבו אישה פלונית את השם שרגילים לקרוא לה, וכל שום שיש לה, גם את השמות האחרים. מפני תיקון העולם, שאנשים לא יגידו שהגט הזה פסול, כי לא כתבו את השם הנכון. מתי תיקן רבן גמליאל הזקן את התקנה הזאת? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, זה היה כששלחו לי בני חוץ לארץ, בני מדינת הים, לרבן גמליאל, והם שאלו אותו, בני אדם הבאים משם, מארץ ישראל, לכאן, לחוץ לארץ. בארץ ישראל קוראים לו שמו יוסף, ובחוץ לארץ קוראים לו יוחנן, או להפך, בארץ ישראל קוראים לו יוחנן, וכאן קוראים לו יוסף. איך מגרשים נשותיהם? איזה שם יכתבו? אנחנו יודעים שיש לו שני שמות. אבל כאן רגילים לקרוא לו באחד מהשמות. עמד רבן גמליאל והתקין שיהיו כותבים את כל השמות. איש פלוני וכל שום שיש לו. אישה פלונית וכל שום שיש לה. מפני תיקון העולם. מה רב אשי, זה דווקא אם אנחנו יודעים בזמן כתיבת הגט, שבאמת יש לו את השמות האלה. אבל אם כעת אנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים שקוראים לו ככה, ואנחנו יודעים שיש לו עוד שם, וכתבנו את השמות שאנחנו יודעים, ומגיעים אחר כך עדים ואומרים, תדעו לכם שבמקום אחר יש לו עוד איזה שם, שאף אחד לא ידע ממנו. את השם ההוא לא צריך לכתוב. אמר רב אשי, והוא להתחזק בתרי שמי. דהיינו, הוא מוחזק בשני השמות האלה. זאת אומרת, נכון שרגילים לקרוא לו ככה, אבל אנחנו יודעים שיש לו עוד שם בזמן כתיבת הגט. לכן כותבים את כל השמות. אמר לי רבי אבא לרב אשי, באמת גם רב מרי ורבי אלעזר, גם הם סורים כמותך, קיים מכבטח. שהתקנה היא דווקא בשמות שידועים לנו, אבל אם פתאום באים עדים ומספרים שיש עוד שם ולא ידענו מזה, הגט נשאר כשר, כי בזמן כתיבת הגט אלה היו השמות שהיו ידועים לנו. תניא כבתי דרב אשי, כך באמת נשנתה בברייתא כמו דבריו של רב אשי. אדם שהיו לו שתי נשים, אישה אחת ביהודה ואישה אחת בגליל, ולאותו אדם יש לו שני שמות, ומעניין שבשם אחד היו רגילים לקרוא לו ביהודה, ובשם אחד היו רגילים לקרוא לו בגליל. אבל גם ביהודה וגם בגליל, הגמרא מעמידה בהמשך, שהכירו את שני השמות. רק מה? פה היו רגילים לקרוא לו ככה, ופה היו רגילים לקרוא לו ככה. וגירש את אשתו שביהודה, והוא כתב רק בשמו שביהודה, הוא לא כתב את שמו שבגליל, למרות שהם ידעו ביהודה שיש לו עוד שם, ואת אשתו שבגליל הוא גירש בשמו שבגליל, והוא לא כתב את שמו שביהודה, למרות שבגליל ידעו שיש לו עוד שם, אינה מגורשת, עד שיגרש את אשתו שביהודה גם בשמו שביהודה וגם בשם דגליל אמו, וגם כשהוא מגרש את אשתו שבגליל, יגרש בשמו שבגליל ויוסיף שם דיהודה אמו. עכשיו עוברת הברייתא למקרה אחר, והגמרא מעמידה שהמקרה הזה מדובר, שאומנם יש לו עוד שם, אבל לא ידוע בזמן כתיבת הגט שיש לו את השם הזה. ולכן, למשל אם הוא יצא למקום אחר, לא ליהודה ולא לגליל, אלא מקום שלישי, וגרש באחד מהן, באחד משמותיו, והם שם הכירו רק את השם הזה בזמן כתיבת הגט, הם לא ידעו שיש לו עוד שם, מגורשת. ואם תאמר, שגם אם לא היה ידוע לנו שיש לו עוד שם, ועכשיו מתברר שיש לו שם נוסף, אז זה פוסל את הגט, כי היינו צריכים לכתוב גם את השם הנוסף שלו, ידוע לנו. אז אם כן נשאלת השאלה, והרי אמרת בהתחלה, שהיא אינה מגורשת ביהודה, עד שיכתוב שם דגליל אמו, למה כשהוא נמצא במקום אחר, לא צריכים להוסיף את כל השמות שלו? אלא שמאמין העם, מוכח מדברי הברייתא, כמו דבריו של רב אשי, שיש הבדל גדול, בין תחילת הברייתא לסוף הברייתא. בתחילת הברייתא מדובר שגם ביהודה וגם בגליל מכירים את שני השמות שלו, דהתחזק, ולכן צריכים לכתוב את שני השמות על אף שמשתמשים באחד מהם. והחלק השני של הברייתא מדובר דלא התחזק, שלא ידעו שיש לו עוד שם בזמן כתיבת הגט, ולכן הספיק לכתוב את השם שידעו, וגם אם אחר כך באים עדים ומעידים שיש לו שם נוסף, ולא כתבו את זה, הגט נשאר כשר, שמע מינה. ספרת הגמרא, ההיא הייתה איזו אישה, דאבוקרו לה, רוב בני העיר קראו לה בשם מרים, ומיעוט בני העיר פורטה קראו לה בשם שרה. האמרי נהרדי, חכמי נהרדי אמרו, שכותבים אמנם את שני השמות בגט, אבל קודם כותבים את השם העיקרי, ורק אחר כך את השם שמיעוט משתמשים בו. קודם כל כותבים מרים, ואז כותבים כל שום שיש לה, מוסיפים את השם השני. ולא לכתוב קודם את השם השני שרה, ולהוסיף את השם מרים כשם השני, כשכותבים כל שום שיש לה. אלא קודם כותבים את השם העיקרי, ואז כותבים את השם שיש מיעוט שמשתמשים בו, ועד כאן דף למדלת.